שלום וברכה. אנחנו אתמול התחלנו לדבר על ניתוח של תהליכים, אחרי שאנחנו מבינים את כל כוחות הנפש, ולנסות לנתח תהליכים שאנחנו חווים, מה בעצם ההתרחשויות הפנימיות הנפשיות שהן מביאות שכלולות בתהליכים האלה. כן, אז אמרנו להתבונן על שני עניינים, על היחס בין השכל לבין המתעורר, זה דבר אחד, ועל היחס בין השכל לבין המדמה, זה הדבר השני. אז בואו נתחיל ביחס בין השכל לבין המתעורר. כן, וזה דומה לדבר השלישי שאמרנו, למצב השלישי, כן, אתמול דיברנו על שלושה מצבים. על אדם, תודה. זה על פי הרגש, זה על פי השכל. טוב. סתם. דיברנו על אדם שנניח רוצה לשתות איזשהו משקה. מצב אחד זה שיש לו תשוקה למשקה הזה, מצב שני אמרנו זה שהוא מרגיש צמא ולכן הוא הולך ושותה את המשקה, מצב שלישי הרופא אמר לו ולכן הוא שותה את המשקה. זאת אומרת אין לו שום, אין לו תשוקה, אין לו גם תחושת צמא, אבל הוא צריך לשתות את זה, סירופ, צריך לשתות. עכשיו התהליך השלישי זה בעצם הנושא שאנחנו נמצאים בו, כן? כי בתהליך השלישי לא הייתה פה איזושהי התעוררות בנפש, כן? זאת אומרת, דרך הראשון והשני תיארנו התעוררות. בראשון זה כנראה משהו שהתחיל מהדמיון, שצף משהו בדמיון וגרם להתעוררות של המתעורר. זה התשוקות, כן? זה משהו, זה חוויה שנמצאת בדמיון, היא צפה, קרא לזה ככה בדמיון, היא סביבה שהמתעורר, כן, מתפעל ממנה, כן? זה מה שיצר את ההתעוררות, כמו שאמרנו, כמו שהמפגש החושי בפועל יוצר התעוררות, אדם שומע קול, רואה מראה, זה מעורר אותו, אז ככה גם אם הוא רואה בדמיונו, או חש בדמיונו, זה מעורר אותו. כן? כי המתעורר הוא מתפעל כתוצאה מאיזושהי סביבה שיצרה את הגירוי. הסביבה שיוצרת את הגירוי של המתעורר יכולה להיות או זאתי או זאתי, כלומר או מוחשית או דמיונית. כי גם בדמיון יש משהו כמו במוחש. תכף ניגע בשאלה איך זה צף בדמיון. זה גם דבר מעניין, איך זה צף בדמיון. כשאני מדבר על השכל והדמיון, אני מדבר גם על זה. בתהליך השני אמרנו שהיה לנו חוויה חושית, זה תחושת כאב, עצמה, כן? תחושת עצמה, היא יצרה התעוררות של המתעורר. כן, ויכול להיות שזה אינסטינקטיבי, כי אם זה בעלי חיים זה גם יהיה קיים, כן? לא צריך שזה מחשבה או משהו כזה. זה מתוך ההקשרים של האינטואיציות שקיימות בנפש, אם התחושת צמא, אז מתעוררת התשוקה לשתות, okay. להרוות את עצמה, כן? זה אפילו לא בשיתוף שכל, יכול להיות כדי להוציא את זה לפועל, צריך שכל, אבל עצם ההתעוררות היא לא אפילו בשיתוף שכל, אולי יש פה איזה מין מחשבה מסוימת, אולי, אני לא יודע, שקיימת גם אצל בעלי חיים, רגע, בעל חיים כשהוא יצמא אז הוא יתעורר לשתות, כן, אז מה, בגלל שהוא איזה מתוחכם שעושה חשבונות, שכדי להפיק את תחושת עצמה אני צריך לשתות, זה אינסטינקט כזה, כן, מין, זה קשר, אני קורא לזה קשרים בתוך התנועות הנפשיות, זאת אומרת, תנועה כזאת היא מעוררת את זה, זאת אומרת, יש בנפש איזה מין אינטליגנציה פנימית כזאת, זה לא ממש שכל של תפיסת ההקשרים, נאמר ככה. ובמצב השלישי, זה באופן פשוט השכל. עכשיו, איך השכל גורם למתעורר לרצות את זה. איך השכל גורם למתעורר לרצות את זה? עכשיו, באופן פשוט, מה שנראה זה שכנראה השכל באופן ישיר הוא מסוגל לפעול על המתעורר. כלומר, השכל, כלומר, מקבל החלטה, וההחלטה שבשכל, כן, היא זאת שגורמת למתעורר, לנוע בכיוון הזה של מימוש ההחלטה של השכל. כן, אני מדבר על דברים שאין לנו שום תאווה לעשות אותם. כן, לא יודע מה. לשטוף כלים ב-12 בלילה במים קרים. אין לך פה שום יצר הרע לעשות את הדבר הזה. כן, שום תאווה אין לעשות את הדבר הזה. צריך לעשות את זה, נכון? אז איך אתה עושה את זה? אתה צריך לקבל החלטה בשכל. כן, את השכל שלך אומר לך שלא יכול להיות שיהיה כלים בכיור. כן, חייבים לנקות אותם, מה שהשכל אומר. ואז מתוך זה מתעורר אצלך הרצון, אבל איך התעורר הרצון? עכשיו אתה כבר גם רוצה, נכון? כי הוא נשמע לשכל. זאת אומרת, יש לשכל באופן פשוט אפשרות להניע את הרצון. השכל יכול להניע את הרצון. כן, כך באופן פשוט. כאילו שוב, אני אומר, בדבר שאין לך שום צירוף של הדמיון, כן, במובן של איזושהי תשוקה שהתעוררה פה, איזשהו מין משהו שהוא סוג של הרגשה. בוא נניח שאפילו לא תחושת הניקיון ולא תחושת הסיפוק, שהן חוויות שמצויות בדמיון, כן, גם כן לא היו קיימות פה. זה ממש, אתה עושה את זה נטו בשביל התוצאה, כן, דרך השכל. אז זאת אומרת, השכל, יש לו אפשרות להניע את המתעורר, כנראה באופן ישיר. כלומר, לפי זה אנחנו מוצאים סביבה נוספת שהמתעורר מתעורר. כלומר, אם קודם דיברנו שהמתעורר מתעורר כתוצאה מחוויות החושים או מחוויות החושים המצויות בדמיון, כן, שזה יוצר את ההתעוררות, זה סביבה שיוצרת את ההתעוררות, פה אנחנו אומרים שבעצם יש סביבה נוספת שיוצרת התעוררות, השכל. השכל יכול ליצור את ההתעוררות של המתעורר. כן, זה ההסבר הפשוט לדבר הזה. עכשיו, אני רוצה להתייחס ליחס, כן, שוב, אנחנו עדיין בחלק השכלי, ליחס בין השכל לבין הדמיון. איך היינו מגדירים את התופעה של הפעלה של הדמיון באופן אקטיבי על ידי השכל? זאת אומרת, נניח שעכשיו אדם רוצה, אני אשאל אתכם, בואו עכשיו תפעילו את הדמיון שלכם של איזה שיר, כן, לא יודע, מנגינת התקווה. אתם שומעים אותה עכשיו? איך אתם שמעתם אותה פתאום, את המנגינה הזאת? של התזמורת הסימפונית, כן, עם כל החצוצרות וזה, טובה וכל זה, את הצלילים האלה, איך אתם שומעים אותם? זה מצוי בדמיון שלכם, נכון? זאת אומרת, אתם קלטתם אותם בחושים, שמעתם פעם את המנגינה הזאת, היא זכורה אצלכם בדמיון. אבל לפני שאמרתי לכם, בואו עכשיו תנסו להקשיב למנגינה הזאת, היא לא עלתה לכם ככה מצד עצמה. היא בעצם הייתה דרך מה? דרך, אתם מיקדתם, כן? אתם שלפתם מהדמיון את המנגינה הזאת. נכון? איך אנחנו שולפים מהדמיון דבר הזה? על ידי המחשבה, נכון? הייתה לכם מחשבה, אני רוצה לשמוע. עכשיו אגיד לכם, בואו עכשיו תדמיינו, תשלפו מהדמיון את דגל מדינת ישראל. את תמונת המנורה. תשלפו מהדמיון ריח של ורד. אתם יכולים לעשות את זה, נכון? כי בדמיון שלכם יש את זה, ועל ידי המחשבה שהחלטתם, כן, בשכל, כלומר, השכל גם יכול להפעיל את הדמיון. השכל להפעיל את הדמיון. עכשיו, אם תסתכלו על תהליכי חשיבה שאנחנו עושים, השכל יודע להפעיל את הדמיון גם כן. כן, גם מחשבות שאנחנו עושים. אתם תראו שתהליכים שכליים אפילו שאתם מנסים להפשיט דברים, כן, אתם, נניח שאני אומר לכם, תחשבו על הנשמה. מה אתם חושבים? על המילה נשמה? לא. אתם מציירים איזה ציור, נכון? מה ציירתם? בלון כזה? שחוף? שתובב פה חדר, חלל החדר? משהו כזה, נתאר לעצמי, לא? כן. אז אתם מציירים איזשהו ציור. הציור איפה הוא נמצא? לא בשכל, הוא נמצא בדמיון. רק הדמיון הופעל על ידי השכל. אבל השכל יכול להפעיל גם את הדמיון. הנה, זה עוד דבר שאנחנו מוצאים, כן. אפשר לדחוק אותם, למחוק אותם לחלוטין, אני לא חושב. תכף אני אתייחס לזה, אבל אתה שואל אם כאילו על ידי השכל יש אפשרות למחוק. אני אתייחס לזה, אבל קודם כל אני רוצה שתזמין את התאריכים הפשוטים. עכשיו, זה דבר מעניין. אנחנו יכולים גם לגרום על ידי השכל לא רק לשליפה, לא רק לשליפה של דברים מהדמיון, אנחנו יכולים גם כן ליצור, כלומר, השכל יכול להיכנס לתוך הדמיון ולגרום עכשיו ליצירה דמיונית. כן, בואו נעשה את זה ביחד. נניח שאני אומר לכם עכשיו, בואו תציירו את הגג של הגג העגול הזה, של המבנה העגול הזה שנמצא פה, שנוחת עליו מסוק. לא נוחת עליו מסוק אי פעם. בטח אתם לא ראיתם את זה. אז לא שלפתם עכשיו מהדמיון איזושהי תמונה שהייתה אצלכם, כי לא ראיתם אף פעם מסוק על גבי הגג. ראיתם מסוק, זו תמונה אחת שנמצאת בדמיון שלכם, ראיתם את הגג, ואתם על ידי השכל יכולים לשלוף מהדמיון את התמונות האלה ולחבר אותן. אתה יכול על ידי השכל לשלוף מהדמיון תמונות מסוימות ולחבר אותן. עכשיו, זה קצת מוביל למסקנה, מה שאנחנו רואים עכשיו. זאת אומרת, שוב, החוויה של החיבור היא בדמיון, היא לא בשכל. השכל הוא רק הגורם לזה שזה נוצר. הדמיון יכול לעשות את זה גם בלי השכל. זה מה שקורה לנו בחלומות. כן, אם אתם... כן, השכל לא עובד, כן, בזמן שאנחנו ישנים, אנחנו לא מפעילים אותו. כן, כי שכל, כדי שהוא יהיה פועל, אנחנו צריכים להפעיל אותו באופן אקטיבי. לעומת דמיון, שהוא לא מצריך פעולה מצידנו כדי ליצור. הוא לא מצריך פעולה מצידנו כדי ליצור. הוא קיים. התמונות שבו קיימות, כמו שדיברנו על זה, התמונות שבדמיון קיימות כתוצאה מקליטת החושים, נספג בו מה שנספג, גם זה באופן פסיבי, וגם היצירות שלו, כן? כשאנחנו חולמים, אז הדמיון הוא יעשה את זה שיעלה המטוס על גבי הגג הזה, נכון? כל מיני דברים שמשולים שהוא עושה. זאת אומרת, הדמיון לא צריך את השכל כדי לעשות את זה, אבל השכל, באופן נקרא לזה מלאכותי, יכול להניע את הדמיון ליצור את אותם יצירות שהשכל מעוניין בהם. בגלל האינטראקציה, הקשר בין השכל לבין הדמיון. כן, עכשיו, אם נחשוב על מה שאנחנו רואים עכשיו, שהשכל בעצם יכול להניע את הדמיון לכיוונים מסוימים, על פי מה שהשכל רוצה לשלוף מתוך הדמיון, או ליצור בעזרת הדמיון, אז יכול להיות שהתכונה, מה שנקרא היצירתיות, לא ברור שהיא תהיה כישרון שקשור לדמיון. יכול להיות שזה יהיה עניין שקשור לשכל. זאת אומרת, כמו שהשכל, נניח, שכשהוא רצה לשלוף את כמו שאמרנו, את המסוק ואת תמונת הגג, אז הוא שלף את שתי התמונות האלו מהדמיון, והוא חיבר אותם. כלומר, השכל הורה לדמיון לחבר את התמונות האלה, ובאמת כך היה, כך נוצר, אז יכול להיות שכל יצירתיות יזומה היא בעצם תולדה של השכל. שהשכל הוא זה שמחליט מה לחבר למה. כן, נניח, קחו את מוצרט, שהוא הגה איזושהי סימפוניה. אז איך הוא הגה את זה? זאת אומרת, הרי יש עוד אנשים בעולם ששמעו את הצלילים האלו. כלומר, באוצר הדמיון שלהם יש את אותם צלילים. אז איך אצלו הוא הצליח לעשות מאותם צלילים שנמצאים גם אצל אנשים אחרים את הסימפוניה המשוכללת, ואדם אחר שיש לו באוצר הדמיון שלו את אותם צלילים לא מצליח ליצור את הסימפוניה הזאת? מה ההבדל ביניהם? הרי הסימפוניה נוצרת באופן פשוט, באופן יזום. כן, זה לא שהוא עוצם עיניים ואז הוא כמו חולם, מניח לדמיון שלו את, את החופש ו... כן, כתוצאה מזה נוצרת היצירה, כן, מהדמיון החומשי, החופשי. כן, זה לא נוצר אצלו בחלום. זה נוצר אצלו בהקיץ, באופן יזום, כאילו. אז לפי מה שאנחנו רואים, מאוד מסתבר שזה מין יכולת של השכל. זאת אומרת, זה סוג של אינטואיציה שקיימת בשכל, ביכולת ההרכבה שלו, של כל מיני דברים שמצויים בדמיון. כן, כי הדמיון של כל אחד מאיתנו כל הזמן פועל, כמו שאמרנו, ליצור תרכובות מכל הקליטות החושיות. שאותם הוא, הציורים החושיים שמצויים בו, שאותם הוא קלט. אז ככה גם מסתבר, כן, שזה כנראה נקודת ההבדל בין ה, ב, ביכולות היצירה. זאת אומרת, יכולות יצירה, חידוש כאלו של יצירה, הן קשורות לעניין של שליטת השכל על הדמיון. ככה מסתבר בעיניי שזה יותר קשור לאינטואיציות של השכל מאשר למה שמצוי בדיוון עצמו. כן, מתוך זה צריך לדון גם מה זה הרהורים וכו' וכו'. כן, אני רוצה להתקדם, אנחנו נדון מה זה הרהורים. כשנגיע לפרק השני, שם הרמב"ם מתייחס לכל מיני עניינים שקשורים למצוות, אז אני מתייחס לעניין הזה בצורה יותר מפורטת שם. אני רוצה להתייחס לשאלה ששאלו פה. האם יש לנו, אם אנחנו אומרים שיש שליטה לשכל על הדמיון, האם אנחנו יכולים על ידי השכל למחוק מהדמיון כל מיני רשמים? עכשיו, קודם כל נתחיל בזה. בוא נתחיל להתבונן במצב שהוא דמיונות בהקיץ. כן, זאת אומרת, חלומות בהקיץ, נקרא לזה ככה. מה שקוראים זה הרהורים. איך זה קורה? אדם נמצא במצב של מין הרפיה, זאת אומרת, הוא לא אקטיבי עם השכל, ואז, באופן כזה, אנחנו מכירים את התופעה שעולים לנו כל מיני דמיונות. נכון? כשאנחנו נמצאים במצב של הרפיה כזאת, לא ישנים, לא שינה גמורה. הרפיה, היא קצת כמו שינה. זאת אומרת, זה לא, אדם הוא לא אקטיבי באותו זמן, לא יודע מה. בדרך כלל זה קשור לתנוחת הגוף. כן, הרבה פעמים זה קשור לתנוחת הגוף, הדבר הזה. אבל עיקר הדבר הוא שלא יהיה לנו אקטיביות שכלית. אם אין לנו אקטיביות שכלית, אנחנו נמצא את עצמנו במין הצפה של הדמיון. אני רוצה להתייחס למצב הזה של הצפה של הדמיון. ונצייר שני ציורים. ציור אחד זה שנניח אדם יושב על איזה קורסה או משהו כזה. כמו שאמרנו, הוא לא אקטיבי, הוא ככה מרפא את כל הפעילות שיש בו, לא ישן. ואז בדרך כלל מה שיקרה זה יצופו כל מיני דמיונות. נכון? זה מה שבעצם גורם אחר כך להתעוררויות מסוימות. נכון? אתה יושב ככה ברפיון, אתה רוצה אצלך פותח את המקרר. איך זה קרה? מה הקשר? ישבתי רק בסלון, אז זה קורסה נוחה. אלא מאי? מה שקרה זה צפו הדמיונות, וכיוון שצפו הדמיונות, אז נוצר סביבה למתעורר, ואז נוצרה התעוררות, נכון? ונגיד, צף הדמיון של טעם, צף סביבה, טעם השוקולד, צף הדמיון של טעם השוקולד, ואז המתעורר נע להביא את השוקולד. נכון, זה מה שקורה לנו. עכשיו, הדמיון של הטעם של השוקולד היה קיים גם קודם בדמיון. רק יש מצב של, אני קורא לזה ציפה של הדמיון. הדמיונות צפים, כאילו עולים. הם קיימים בדמיון, הציורים האלה. זה לא אומר ציורים, זה לאו דווקא מראות, כן? ציורים דמיוניים. אני קורא לכל סוגי הציורים של הדמיון. בין מראות, קולות, טעמים, ריחות, מה שזה לא יהיה, תחושות, מה שזה לא יהיה. כל מה שלצור בדמיון. עכשיו, זה עולה, ואז ברגע שזה עולה, עכשיו, יכול להיות שזה עולה באקראי. כמו שבחלום זה עולה באקראי. וכיוון שזה עולה, ותכף נדבר על מה סביר להניח שיעלה. אבל כיוון שזה עולה, נוצרת סביבה של גירוי למה? למתעורר, ואז כמו שאמרנו, גם מוצא את עצמו. מתעסק בתאווה הזאת. בפועל, כי המתעורר הוא מניע את הגוף, כי הוא זה שמניע את הגוף. המתעורר. עכשיו, האם יש דמיונות, נקרא לזה, מועדפים מבחינת הציפה שלהם, ליצור את הסביבה למתעורר? כלומר, כדי שדמיון יהיה סביבה שמניעה את המתעורר, הוא צריך להיות דמיון, נקרא לזה, אקטיבי. בסדר? אם אפשר לקרוא לזה ככה. המילה אקטיבי פה היא מתה. דמיון הוא תמיד פסיבי. זאת אומרת, או שהוא עולה מעצמו, כמו שאמרנו, או שהשכל, כן, הוא זה שמניע אותו. כן, הוא זה שמביא אותו לידי ציפה כזאת. כן, אבל הדמיונות המציפים. האם יקרה לנו מצב שבאמת דמיונות מסוג מסוים הם אלו שיצופו? התופעה הידועה שלנו היא כן. נכון? זאת אומרת, אם אנחנו מרפים, אנחנו תמיד נמצא את עצמנו משתוקקים למאכלים מסוימים. או לציורי דמיון כאלו אחרים, תאוות כאלו אחרות. זאת אומרת, זה בדרך כלל יהיה דברים מאוד מסוימים. עכשיו, מה יוצר את הדומיננטיות? למה דווקא הציורים האלו הם אלו שאולים? זאת אומרת, הרי בדמיון שלך יש הרבה מאכלים. ויש גם חומוס. אז למה עלה השוקולד? הוא מחכב כל יום בדמיונותיך. אז ההסבר הפשוט לזה, זה בגלל שעוצמת, נקרא לזה, הרושם של דבר שאנחנו יותר מתאווים אליו, כן? זאת אומרת, עוצמת הרושם של החוויה של אכילת השוקולד, עוצמת הרושם על הדמיון היא הייתה חזקה יותר. מאשר דבר שאנחנו פחות, כן, זאת אומרת, בשלב של בין החושים לבין הדמיון, העוצמה החזקה גורמת להטמעה יותר גדולה בדמיון. נקרא לזה לדומיננטיות, או מילים כזה, להשתמש כדי להגדיר את זה, לדבר שמצוי בדמיון באופן יותר פעיל או יותר נוכח, כן, יותר נוכח, המילה פעיל, כמו שאמרתי, היא לא נוכח לעשות דמיון, יותר נוכח בדמיון, כי החוויה הייתה עזה. כלומר, החוויות הזאת שאנחנו חווים במרגיש, תהיינה יותר נוחות בדמיון שלנו. ולכן מה שיקרה במצבים של הרפייה, הם אלו שיצופו. ואז הם אלו שיצרו את התנועה של המתעורר. כן, זה מה שיוצר לנו. טוב, וואו, עברנו את הזמן בהרבה. אז תראו, אנחנו שבוע הבא בלי נדר נעסוק בנקודה הזאת, כן? זה קשור לשאלה הזאת. האם לשכל יש פה מה לעשות בסיפור הזה? תיארנו דבר שקורה לנו באופן טבעי, לא, אנחנו לא עשינו את זה בכוונה. לא ישבנו על הספה כדי לשלוף באופן אקטיבי על ידי השכל מהדמיון את תמונת השוקולד. פשוט הוא זה שצף. הוא זה שצף לנו. התמונה הזאת היא זאת שצף עליו. וזה אמרנו בגלל הנוכחות הדומיננטית של הרושם הזה. האם לשכל יש פה מה לעשות? טוב, אז נשאיר את זה בשאלה בעזרת שם.